שאלה אותי שלא רוצים לקנות את הספרים האלה? אז נו. אז צריך להדפיס מחדש. אני זוכר פעם, איזה שנה, לפני כמה שנים, התחלנו ללמוד ליקוטי מוהר"ן, ופתאום לא היה כזה. יכולים אין לי מניות. טוב, אז בפעם הקודמת, וזה ארך קצת זמן, שבועיים, למדנו קטע על העניין של יראת שמיים, זוכרים את זה. ולמדנו לפי ההגדרה של סבירת מלכות, אני לא רוצה לחזור על הנושא הזה, אבל אחד מהמשתתפים שאל שאלה, כשהגענו לנקודה שמה בין אהבה ויראה, קדושה וברכה, ריחוק ושירות, זוכרים את זה, והתשובה לא באה לי במקום, אולי מי ששאל את השאלה נמצא פה, שלפי החסידות, כך הוא שאל, לפי החסידות, הדבקות בתפילה היא אהבה מוחלטת ולא יראה. זוכרים את זה? נמצא פה? היה בסוף. אז סוף סוף באה לי התשובה מיד אחר כך, אבל יש קפיצת זמן, לא מספיקה. זה נקרא, לפי דעתי, גם אצל החסיד בעלי החסידות, יראת הרוממות. זאת אומרת, יש גם ירא באהבה העליונה. וזה נקרא יראת הרוממות. טוב, רק רציתי לצייר את זה, ונחזור לקטע של הערב.
שירה במילה כבוד,
לא, עירה כלפי מה שנקרא רום. אולי נחזור לנקודה הרום. אז אני מציע ככה, נקרא את הקטע, ואחר כך אני אסביר כמה הקדמות כדי לברר את המושגים הבסיסיים. יש לכם ככותרת רז היושר והעיגולים, סוד היושר והעיגולים, ואחר כך נשוב לפרק עצמו כדי לבאר את השאלות הפרטיות. ואם יהיה לנו עוד קצת זמן, אז הכנתי איזה דוגמה בגמרא הערה על הנושא, אבל מכל מקום נלמד קודם כל את הפרק עצמו. אז נקרא ביחד, אני נקרא בכל רם, רז היושר והעיגולים, זה בדף כף דלת בחלק השני של הספר, בחלק השני של הספר. היושר הוא הדבר היותר עיקרי בהוויה. עוד אנחנו לא יודעים מה זה יושר. אלא יש איזה משמעות מיידית, נאמר, זה הישרות, יושר במובן המוסרי של המיר, מבחינת המידות, דרך הישר. היושר הוא הדבר היותר עיקרי בהוויה, העיגולים אינם תפלים לו. כשנלמד בהקדמה מה זה עיגולים, גבי היושר, אז נלמד שהמשמעות של העיגולים זה העולמות מבחינת טבע. העולמות מבחינת טבע, ויש איזה באיזשהו צד עניין מוסרי קשור לטבע, אבל העניין המוסרי קשור היותר, לפי מה שאומר הרב, הוא הדבר היותר עיקרי בהוויה. העיקר זה היושר, והתפל, נאמר, אני משתמש במילה התפל אחר כך, זה עיגולים, ועיגולים זה איזה סמל לטבע, נראה את זה אחר כך ביתר דיוק. והעיגולים אינם תפלים לו. כלומר, חופש החיים, חופש זה החופשיות, אם אפשר לומר, של הרצון שבא ממקור ההוויה, ומתפשט ביושר. חופש החיים, החופש המוחלט מצד מקור ההוויה, החופש במושג האלוקי, שיצירת ההוויה הבאה מצידו המוסרי, יש להבחין בין מקור ההוויה ויצירת ההוויה. אחר כך נראה שמקור ההוויה מתפשט ביושר, ויצירת ההוויה זה שייך לעיגולים, דהיינו העולמות בבחינת טבע. אני חוזר על זה. החופש המוחלט מצד מקור ההוויה, החופש במושג האלוקי, שיצירת ההוויה באה מצידו המוסרי, זה הכל. זאת אומרת, העיקר, הכל, זה החופש המוחלט כבסיס, כיסוד למוסר. למוסר האלוקי. ומשם נמשך שהמוסר שבאורחות החיים הוא הצד המכריע את החיים. אז נלמד אחר כך מה זה אורחות החיים. אולי אפשר להגדיר מיד באופן פשוט. אורחות החיים דרך הכלים של הטבע, אבל המוסר שיש בהם, בהם באורחות החיים האלו, החיים דרך הטבע, הוא הצד המכריע את החיים, הוא הצד הכי חשוב, אבל לא רק הכי חשוב. נראה שיש כמין אימות בין שני הסדדים האלו, צד של העיגולים, הטבע, וצד של היושר, שסוף סוף מתגלה בצדיק, באדם בדרך כלל, אבל בעיקר בצדיק שבאדם. אז הצד של היושר, הצד של של המוסר המוחלט, סוף סוף יכריע את הצד של הטבע. אולי נראה את זה ככה, כמלחמה בין שתי כוחות ששוכשם של שתיהם הם בבריאה של הבורא, ברצון הבורא. הצד הטבעי שיש בעולם והצד החופשי שיש בעולם. וסוף סוף יש איזה בשורה. תקווה, יותר מתקווה, אמונה, בשורה שהצד החופשי יכריע את הצד הטבעי. במובן? טוב, אז נמשיך. זה רק הקריאה הראשונית. המוסר המוגבל האנושי אינו שלם. וצריך לברר מה זה מוסר אנושי. מכיוון ששומעים המוסר האנושי בניגוד למוסר האלוקי, שרמז למעלה, אז אנחנו מבינים שהוא מוגבל. אבל מה זה מוסר האנושי? ונראה שזה המוסר שכל אחד ואחד יכול להגיע מעצמו, מכוחות עצמו, אבל דרך השכל. והמוסר המוחלט, בבחינת גילוי, פשוטו כמשמעו, גילוי מידות הרצון, דהיינו החופש, זה המוסר דרך המידות. ויש הבדל בין המוסר דרך המידות והכוח של המידות בא מהרצון, והמוסר האנושי המוגבל שהוא דרך השכל. נראה את זה עוד אחר כך. אז המוסר המוגבל האנושי איננו שלם, מפני שבעצמו הוא צריך למוסר, להעמידו על טהרתו. ופה יש נושא חשוב מאוד, כי למוסר האנושי צריך עוד איזה יסוד של מוסר יותר עמוק מהמוסר האנושי, כדי שיהיה מוסרי. ומדובר במוסר האנושי עצמו. איפה היא ההגבלה שהרב רומז עליה? המוסר האנושי מוגבל, כך אמר בהתחלת הקטע, מכיוון שכדי שיהיה מוסר, מוסרי, הוא צריך כוחות שבאים מצד אחר, ממקום אחר נאמר. מהמוסר האלוקי המוחלט. כדי, אני שוב חוזר על זה, כדי שהמוסר השכלי, הטבעי, יהיה מוסרי ולא רק חוכמה ולא רק פילוסופיה נאמר, אז הוא צריך איזה כוח שבא להחיות אותו מהמוסר האמיתי. והכוח של המוסר האמיתי בא מהרצון המוסרי, ולא השכל המוסרי. זה מובן? כי בלועזית קוראים למוסר לפי השכל אתיקה. בלועזית אמרתי, כן? ולמשל, פה באיזושהי פינה, שפינוזה, כן? זה מוסר, אבל שנקרא אתיקה, צריך להיות מוסרי כדי שהמוסר הזה יהיה מוסרי. תפסתם את העניין, כן? צריך להיות ברצון טוב מוסרי, כדי שהחוכמה של המוסר שנקראת אתיקה תהיה מוסרית. ולכן המוסר האנושי הוא כשל עצמו מוגבל. זה מובן? לא רק מוגבל מכיוון שהשכל הוא יכול לתפוס את חוכמת המידות, יכול לתפוס, אבל הוא מוגבל בבחינה מוסרית ממש בעצם. זה מובן? טוב. אז אולי אפשר להגדיר את זה ככה. יש מוסר, מוסר אמיתי, והיסוד שלו, המקור שלו, זה הרצון הטוב, ויש מוסר שכלי שנקרא אתיקה. אז המוסר השכלי, שבא מכוחות האדם, אדם בעל שכל, כן? אז הוא מוגבל בבחינה מוסרית, גבי כלפי המוסר האמיתי המוחלט, שהוא בא מכוחות הרצון, ונראה עוד יותר בדיוק אחר. אז אני חוזר על זה. המוסר המוגבל האנושי איננו שלם, מפני שבעצמו הוא צריך למוסר לאיזה שהוא מוסר אחר, הוא צריך לקרוא, לפי דעתי, הוא צריך למוסר להעמידו על טהרתו. אבל המושג המוסרי שבהחלטת המהות שבו, אולי אפשר להסביר את זה ככה, שבהחלטיות המהות שבו, זוהי הצורה היותר פנימית שבהוויה, זאת היא השכינה. ופה כשנחזור על הקטע הזה, נראה מה פתאום מופיע פה את המושג של שכינה, וזה מאיר הרבה על המושג של שכינה עצמו, ועם זה, זה מאיר על המושג של מוסר. הרצון של המוסר בבחינת הבורא שרצה לברוא עולם, הרצון של המוסר סוף סוף מתגלה בשכינה. ופה יש איזה איחוד בין הצד הדתי של הנבואה והצד המוסרי של הנבואה. השכינה זה לאו דווקא מושג דתי גרדה, מגיד ככה, כן? אלא צריך ללמוד איך המושג שכינה זה גילוי יותר מגילוי, התגלות של המוסר האמיתי. ונראה, וזאת היא השכינה המביאה להכרה האלוקית בתורפות עוזה. זאת אומרת, עם כוח גדול מאוד. שאי אפשר להשיג דרך המוסר האנושי המוגבל. גילוי השכינה בעולם תלוי בתנאים מוסריים ולא בתנאים שכליים. השכל יכול לתפוס איזה סדר בעולם, יכול להבין שמאחורי הסדר הזה יש איזה סיבה מוסרית, אבל הוא לא תופס את המוסר שבסדר. אלא יש מושג אחר לגמרי שמתגלה דרך היושר ולא דרך העיגולים, ועוד נחזור בהגדרות, ושהיא נקראת פתאום שכינה. אז אולי בפעם הראשונה לפי המקור של תורת הרב, נבין קצת מה זה שכינה ולמה יש תנאים לגילוי השכינה. המביאה, השכינה היא המביאה להכרה האלוקית בתועפות עוזה. בכוח, בתוקף, כן? היא האם המשפלת עצמה עד תחתית המדרגה של העולל. ופה נלמד שיש איזה רמז לעולם הבינה בקו היושר, ונראה את זה אחר כך. אתם זוכרים את הפסוק בתהילים? לא, לא, זה בסוף, זה במשפט הקודם, ותורפת עוזה. המקביעי לשבת, לשבת, המשפילי לראות. זה אותו ביטוי. עד תחתית המדרגה של העולל, הצריך יניקה וטיפול ילדות. איזה מין רחמנות שהיא מידת הרחם, רחמנות ורחם זה קצת קרוב, כן? וזה נותן לנו כבר להבין למה המקובלים הגדירו את המושג שכינה בלשון נקבה, וההגדרה המקורית היא האימא, עולם הבינה, שמשפלת את עצמה עד המדרגה הכי תחתונה, שהיא עולם העשייה, דהיינו, המקבילה לספירה מלכות. ומקור שורשה היא מרום וניסה. אף על פי שמקור שורשה של האימא שנקראת שכינה, היא מרום וניסה, זאת אומרת, למעלה מכל העולמות. למעלה מכל החוקיות של העולמות. באותו מקור שכבר הוגדר כמקור החופשיות המוחלטת. הרצון המוחלט, החופשי באופן מוחלט. אז אני חוזר על המשפט, ומקור שורשה הוא מרום וניסה, יותר מכל חוקי ההוויה, זה מה שאומר בפירוש, המקיפים כל, ברז הענקי של ההכרח והקביעות שלהם. ההכרח והקביעות זה רומז לחוקות הטבע, חוקות שמיים וארץ, למשל בפסוק, אם לא בריתי יום ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי, כן? הצד ההכרחי של החוקיות הטבעי. למעלה מזה, מלמעלה מזה, בא מקור שורשה של השכינה. השכינה איננה כפופה לחוקיות של העולם. היא שייכת להתגלות דרך קו היושר, ועוד נסביר את זה יותר, ולא דרך העיגולים. הסתכלות בעיגולים לא מביאה להכרת השכינה, להכרת השורש של המוסר המוחלט. הסתכלות בעיגולים מביאה להכרה שכלית בסדר העולמות, וצריך להתקשר ליושר כדי לגלות מה טיבו של המושג הזה של השכינה. יש בכל ספרי המקובלים הראשונים, יש בלי יוצא מן הכלל הקדמה, שאסור להתחיל ללמוד בעיגולים. צריך להתחיל ללמוד ביושר ולהבין מי היושר לעיגולים. מי שמתחיל בהסתכלות בעיגולים יוצא לתרבות רעה, נאמר את זה ככה שנייה, יוצא לאיזה מין פילוסופיה דתית בלי שכינה, ונראה ביתר דיוק למה. ולכן לא מוצאים כמעט בכל הספרים של המקובלים, והעיקר זה הראשונים, אף על פי שהכלל הוא שלומדים הראשונים דרך האחרונים, ולא לשכוח את זה, כן? כי צריך לקבל את התורה על ידי ספרים חיים, ולא ספרים של והלכת על השופט שבדרך. זוכרים את זה, כן? רק זה כאן לא גמרתי, ולכן יש כמעט בכל הספרים את האזהרה ההיא, ללמוד דרך היושר, ולכן לומדים בפחתות את כל המדרגות של עולמות די יושר, ובעיקר זה הדרה זוטה והדרה רבה. ואחר כך, מהלימוד דרך קו היושר, מבינים מה קורה בעיגולים. מי שמתחיל בעיגולים, אז נתקר בעיגולים, והוא לא יכול לצאת מזה, כי יש הכרחיות וחוקיות וסדר שכלי כל כך, איך אומרים את זה, מתמטי, נכון לומר, שמזה קשה מאוד לצאת כדי להגיע להסתכלות על השכינה. זה מובן?
זאת הבעיה של הרמה?
שאלה? אולי תסביר יותר את השאלה. אם אני הבנתי, המקובלים האחרונים מעדיפים להתחיל בעת חיים ואחר כך ללמוד הפרדס. זו השאלה, כן, נכון. כן? אף על פי שצורת הפרדס היא כמעט מושלמת, יפה מאוד, כן? מושכת. אבל יש איזו נטייה לסדר של העיגולים יותר, ועץ חיים זה גילוי קו היושב. ולכן זו הייתה, כן, שכחתי, זו הייתה, רק דקה, ההזהרה, ואני זוכר כשהתחלתי ללמוד התורה ההיא, להתחיל בעץ חיים ורק אחר כך לדפדף ברמה.
אפשר לומר שבעצם עולמו של שפינוזה תשובה גדולה ליהודים?
יפה, יפה. ואולי בלשון הנגלה, זה בדיוק. ואני שמרתי מהרב, זכרונו לברכה, שהרב זצ"ל כתב על שפינוזה ועל בחסון. ואפשר לפרש את זה ככה. שהטעות של בחסון שראה רק הקו היושר ולא ראה את העיגולים, והטעות של שפינוזה שראה רק העיגולים ולא ראה את הקו היושר. זה פירוש על מה שכתב, כן? כי שמע, הוא מביא ביטויים יותר קבליים מההסבר שנצריך. טוב, אז כבר אנחנו בפנים בנושא. העניין הוא המוסר והטבע. כן? אז אולי אפשר להשתמש במה שהצחתי כמושג, בטבע יש איזה מין אינטואיציה, איך אומרים את זה בעברית, אינטואיציה, חוץ מאינטואיציה, ניחוש, כן? אולי קצת יותר חוש, יותר מניחוש, של מוסר טבעי. אף על פי שהטבע כשל עצמו הוא לא טבעי, הוא לא מוסרי, כן? לא רק שהוא לא מוסרי, אלא המוסר שלו זה פחד ואימה. וזה מידת הדין המוחלטת. אם יש מוסר בטבע, זה ממש מידת הדין המפחדת, פחד יצחק ויותר, כן? וזה נקרא אתיקה אצל הפילוסופים. המוסר התורני, נאמר, שבא מהתורה הנבואי, נאמר, זה עניין אחר לגמרי. זה לא אתיקה, זה לא חוכמת המוסר, אלא המוסר של הרצון טוב, של הדרך הישרה. יש שני מושגים, דרך הישר או דרך הישרה. לפי השימוש בלשון בגמרא, אולי עדיף דרך הישרה, מדרך הישר. אלו שלמדו את זה, שדרך, אפשר לומר ישר, לשון זכר, או ישרה, לשון נקבה. אבל לפי הגמרא, דרך לשון זכר זה מלחמה, ודרך לשון נקבה זה תורה. ולכן המשנה באבות מעדיפה את המושג איזוהי דרך ישרה שיעבור לו האדם. זה שתי אסטרטגיות שונות של המוסר. צריך פעם להיות תקיף נגד הטומאה. זה דרך הישר לשון זכר מלחמה. אבל התורה מעדיפה דרך לשון נקבה שהיא תורה לפי הפסוק. והורית להם את הדרך ילכו בה, ותורה, במובן. אז אפשר עכשיו להמשיך, ופה הרב יורד קצת, מתקרב לנו, כדי להעיר בעיה, נאמר, אקזיסטנציאלית של החיים שלנו, איך אומרים, מציאותית?
קיומית.
קיומית, זה לא חופש. זה לא חופש. יש איזה צד טרגי באקזיסטנציאליזם שאין בקיום, במושג קיום. אבל טוב. בתוך, יותר מזה, בתוך העיגולים עצמם, בתוך חוקי ההוויה המוכרחים, זה המושג של דטרמיניזם בלועזית, כן? ההכרחיות שיש בחוקיות, דהיינו טבע. טבע כשל עצמה זה מוות. מכיוון שזה הגבול של מידת הדין. והנה, טוב מאוד, אל תקרה מאוד, אלא מוות. זה מובן? לא. ואחר כך אולי נחזור. אז אני חוזר על המשפט. בתוך העיגולים עצמם, בתוך חוקי ההוויה המוכרחים, בתוך חוקי הברזל האיתנים, חוקות הטבע, שאינם משתנים בפעולתם. זה המושג של ההכרחיות המדעית, כן? שאינם משתנים בפעולתם על גוי ועל אדם יחד. אם מדובר בכלליות של המין האנושי, אם מדובר בפרטיות של כל אחד ואחד, השגחה כללית, השגחה פרטית, אין דבר כזה בטבע. שכינה כהשגחה כללית, או שכינה כהשגחה פרטית, אין דבר כזה בטבע. זה מובן לפי לשון הרב. הפועלים את טובם על כל הרעים, דהיינו אפילו על הרעים, כאילו אין הבדל בין צדיק לרשע כלפי הטבע. זה השאלה של ספר איוב, זה השאלה של ספר קהלת, וזה שאלה בסיסית. אם יש לנו רק ההתגלות של האלוקות דרך הטבע, אין הבדל בין צדיק ורשע. ויש משנה בסוף מסכת ברכות, אין בידינו לא מי שלוות הרשעים ולא מי ולא מייסורי הצדיקים. אין בידינו להסביר את זה, אומרת המשנה. אם יש רק התגלות של מידות הבורא דרך הטבע, דהיינו לפי מידת הדין, אז לא מבחינים את הבדל בין צדיק לרשע. והוא אומר את זה כדי להעיר עוד יותר את איך אומרים, את העוז, כמו שהוא אומר, של החוקיות הטבעית. דהיינו, העיגולים, נמשיך. ומקדיחים בצד הבוער שלהם גם את הטובים ואת הישרים. זה אותו רעיון, כן? לא רק שאין הבדל בין רעים וטובים, אלא הרעים מקבלים טוב והטובים מקבלים אש. קדח. בתוכיות פנימיות, אז הוא התחיל ככה, בתוך העיגולים עצמם, ואחר כך הגדיר את החוקיות של הטבע בצורה הכי פייטנית שיכול להיות, כן? בתוך זה, רק היושר הולך ופועל. זאת אומרת, החיות שיש בעיגולים עצמם בא מהיושר. הנם הולכים לתכונת היושר ובשבילו. זה מה שהתחיל לומר בסוף הקטע הראשון. ומשם נמשך, מהיושר נמשך, שהמוסך שבאורחות החיים הוא הצד המכריע את החיים. ושוב, אותה בשורה. סוף סוף צריך להבחין בזה. היושר פועל אפילו בהסתר. אולי זה מאיר את המושג של הסתר פנים. היושר פועל בתוך העיגולים עצמם, וסוף סוף הוא יכריע אותם. הנה המולכים לתכונת היושר ובשבילו. אז נמשיך. ההכרה המוסרית השלמה, כשהיא מתגברת, הרי היא מפלשת את נתיבה מבעד כל החוקים החוצצים, והם מבריקים בתוך העלתה ההכרחית המדומה את אור החופש המוסרי. ובשלב הזה גם חוקות הטבע מגלים את מה שהגדיר כבר השכינה. כשכוחות אורות של קו היושר מתגברים על אורות דעיגולים, אז השכינה מתגלית גם דרך העיגולים עצמם, בתוך העיגולים עצמם, למרות הצד הטבעי של הכלים של העיגולים.
הכוונה למסתר?
הכוונה להכנה של הנס נגלה. זה יהיה בסוף התהליך. הנס נגלה זה רק גילוי של נס נסתר שפועל ומתפקד עד שזה יתגלה. ולמי יתגלה? אני חושב שפה יש שאלה לא רק במקומה, שמאירה הרבה דברים. שסוף סוף, למשל, כשאנחנו אומרים בתפילה שהקדוש ברוך הוא יקרב את הגאולה, יקרב אותה כדי שנזכה לראות אותה, היא נמצאת. אבל רחוק ולא רואים, בהסתר פנים. והתפילה של ב-18, ותחזנה אלינו. זאת אומרת, זה קיים, אבל זה לא נגלה. טוב, יש תקופות שאנחנו זוכים, בהיסטוריה, זוכים גילוי הנס מצד חסד עליון, כן? אבל אנחנו מתפללים בתפילת מודים ב-18 שבכל סליחה שבכל יום ויום. מה חסר לנו? לא רואים. הגילוי תלוי גם מצד ההתגלות וגם מצד הרואה. מי שלא רואה, אף על פי שזה נגלה, הוא לא רואה את זה. ולכן התפילה לקרב את הגאולה, לחזור לנו לראות אותה אפילו שהיא מרחוק. כל התהליך של סיפור חיי האורות, קודם כל, לגבי אברהם, וירא את המקום מרחוק. יצחק יקרב יותר, וסוף סוף יעקב נבגר במקום. אז רע. מה? התימות שבנו. זה העניין. הצדיק רואה הכל בנגלה. אחר כך נגיע למקום של הצדיק בנושא הזה. למשל, בדור מסוים, רוב הבריאות לא רואים, ויש כמה יחידים שרואים באותו דור, באותו עולם, כן? ולכן יש תקופות מסוימות של חסד עליון שזה מתגלה לכולם, אפילו שפחה ראתה על הים, מה שחזקיאל הנביא לא, בן בוזי לא ראה, כן? זה תקופות של נס, תקופות של התגלות, כן? ואפשר להסביר את זה, אם היא קצת ציונית, אבל במקומה. כל פעם, לפי סיפור התורה, זה בסוף גלות יש תקופה כזו, שכולם יכולים לראות, חוץ מאלו שלא רואים. אבל זה מוכן, זה מזומן, זה בהישג עין, כן? אבל חוץ מזה, אפילו בתקופות של לא רק הסתרת פנים, אלא הסתרה בתוך הסתרה, יש יחידים שרואים גל עיניי והביטה. כן? לכן יש שני גורמים. הגילוי מצד ההתגלות והישרות של הצדיק. אז הצדיק רואה, אך על פי שבצידו יש מי שאינו רואה. אולי אני אעזור דרך אותה שאלה, למה, לקטע בגמרא שלמדנו בשיעור הקודם, זוכרים את זה? על עניין של יראת שמיים. הגמרא אמרה, ואתה ישראל, מה השם שואל מימיו, כי אם יראה אותו, זה הפסוק, הגמרא אמרה, בתמיה, איך אתה אומר, כי אם יראה, כי אם זה דבר קטן, וכי יראת שמיים זה דבר קטן, מותה ותוותה, והתשובה, זוכרים את התשובה של הגמרא, אין לגבי משה מילתא זוטרתאי. והפשט הוא למשה, בעיני משה, זה דבר קטן מכיוון שיש לו. כן, זוכרים את זה. אבל זה לא פותר את השאלה שלה, את הקושיה של הגמרא, מכיוון שאחר כך שמשה היה ענב, הוא היה חכם, הוא היה יודע שרוב אנשי דורו, לא היה להם, ולכן זה דבר גדול. איך הוא יכול לומר? לא שהוא שאמר, זה הפסוק שאמר, אבל דרך גרונו הפסוק אמר ככה. מבינים את הדיוק, כן? על ידו הפסוק אמר ככה, כי אם. ולכן יש קריאה אחרת, לימוד אחר של הביטוי לגבי משה, למי שנמצא על יד משה, זה דבר קטן. כשמשה נוכח, זה דבר קטן. זוכרים את ה... זה דומה מאוד למה שאמרנו עכשיו. כן? זאת אומרת, יש תקופות מסוימות שאפילו לקטן שבקטנים, בזכות, אפילו לשפחה, כמו שאומרת הגמרא, הגילוי הוא אפשרי, מכיוון שמשה נוכח. יש משה בדור, אז הגילוי הוא בהישג עיניים. זה מובן, כן? ונמשיך, ואני תוך כדי דיבור אני מנחש מה, איזה מטעמים החסידים יכולים לעשות עם זה. אבל נחזור לתורת הרב.
הקרבה מצד השכינה, גילוי השכינה מצד השכינה, גם יש קרבה יתרה, יש, זאת אומרת, ימים יותר.
כן, זה מועדים. זה מושג מועדי. מועדים זה זה איזה מין הזדמנות של קרבה, כן? אבל זה תלוי לאדם. זה תלוי שהגילוי יהיה מציאותי ויהיה בקמיות ברוח המועדים אחר כך, לפי הזכר, כן? זה תלוי באדם, מקדש, ישראל והזמנים. ביתר דיוק, אלה מועדים אשר תקראו אותם במועדם, אל תקראו אותם אלא אתם, מכיוון שזה כתוב חסר. אלה מועדים, זה מועדי השם, כן? אבל אשר תקראו אותם במועדם. איך אומרים, איזה פסוק אומרים האשכנזים בקידוש של יום טוב? וידבר משה את מועדי השם אל בני ישראל. אבל הספרדים בחרו את הפסוק השני. אלה מועדים, אלה מועדי השם, אשר... מה?
אומרים
לשניהם. אומרים לשניהם, כן. ייתכן שיש כמה קהילות עם מוסלח ככה מעורב, כן? זה הקדמה למוסלח הכי אמיתי, כן. לא, יש פה שני, איך אומרים, רגישויות שונות, כן? תחשוב על זה, כן?
המועד,
בקשר לאדם לדורר. יפה, יפה. אבל מהו העיקר? לפי הפסוק הראשון זה העיקר מועדי השם, ולפי הפסוק השני העיקר זה הקדושה שישראל מקדש את המוענים, למשל. סוף סוף, נקבעו בהלכה רק המועדים שישראל קיבלו, שישראל הם קידשו. וזה, אני חושב שזה הקדמה בהירה לפורים, כן? מכיוון שעם ישראל קיבל, אז הם כבר בהלך.
וקיבלו שני
מנה,
אבל לא יום טוב.
לא יום טוב, כן. אז אנחנו מחכים לזה עוד. ואני מתכוון ליום עצמאות, כן? הקביעות של יום עצמאות בהלכה לכל היהודים, כל ישראל ערבים זה וזה, כן? אז זה תלוי בעם ישראל. אבל קדושת היום מצד ההשגחה זה כבר ניתן, אבל הקבלה עוד חסרה. לא לכל, ברוך השם, אבל לרוב, כן? כמובן. טוב, אז כדי להסביר באופן פשוט את העניין, שבהיסטוריה, בבחינה כרונולוגית, כן, יש מועדים אפשריים. כן? אז ההתגלות של גילוי השכינה היא, כמו שאמרנו, זה דבר קל מאוד, כן? מכיוון שמשה נמצא. ובדורות של חשיכה, אז רק יחידים יכולים להשיג את זה, במובן, כן? היה איזה ככה ביטוי בפולקלור של ימי נעוריי, שכשפוגשים איזה צדיק, אז אומרים, יש לו השכינה על ראשו. איך יודעים, כן? זה סימן שרוצים לדבר על איזה צדיק שהוא מסתכל בשכינה, אז יש איזה הערה על פניו של זה. מבינים את זה? זוכרים שהצדיקים הגדולים היו מכסים את פניהם בסעיף, כן? זוכרים את זה, כן? כמו שעשה משה רבנו כשירד מסיני, מכיוון שזה היה מסוכן למי שלא מסוגל לסבול. עכשיו אנחנו כל כך, איך אומרים, גסים שסובלים את הכל, כן? טוב, נעבור. הוא משחלב שמחה, יפה. כן, כן, יפה. אור זרוער לצדיק, יפה מאוד. כן, אז אני חוזר על המשפט, מהתחלת הדף, ההכרה המוסרית השלמה, כשהיא מתגברת, הרי היא מפלשת את נתיבה מבעד כל החוקים החוצצים, והם, הם החוקים, חוקות הטבע עצמם, מבריקים בתוך העלתה ההכרחית המדומה, את אור החופש המוסרי. ומפה הסברנו את העניין של היחידים שמסוגלים לתפוס את זה כבר לפני אחרית הימים. באחרית הימים צד היושר יכריע את העיגולים, וזה סוד שמיים חדשים, ארץ החדשה ושמיים החדשים. אבל במשך הדורות יש יחידי סגולה. ופלאים גדולים מתגלים לפי גדולת האמונה ויושר הלב. זה אותו פסוק, כן? אור גאור הצדיק ולשכלב שמחה. והנה, לפי גויר האמונה, אז נפקחים העיניים. כן? ממעל לכל חוקי ההכרח, גם בחוג הטבע המועק ומוגבל. בקל וחומר, שעולה היא ההוויה הלוך ועלו, ומקומה העיקרי מתפשט הוא מהלאה להגבלה הצרה של החוקים העברים, החרשים, החרשים, חוקות הטבע, שוב, ותופסת היא את כל המערכת של החיים העצמיים, שהם מלאים שכל ורצון. אז פה יש, אין רק שכל, אלא התגלות הרצון, שכל ורצון. שנדיבות ויושר הם ממלאים את כל חללם. תזכרו את המילה נדיבות. כן? התחלה של ההתחלה של כל מידות המוסר זה נדיבות. זה הרצון הטוב. זאת אומרת, המעשה הראשון של כל התהליך של השתלשלות העולמות ברצון הבורא זה מעשה של נדיבות. ואם אין נדיבות באדם המוסרי, אז יש רק אתיקה ולא מוסר ממש. זה מובן, כן? ולפי הניסיון שלי, זה מחוץ ללימוד עצמו, אני למדתי סוף סוף מניסיון החיים שהצדיקים במרכאות, שהם צדיקים לפי האתיקה, לפי ההסתכלות השכלית של חוכמת הנדות, הם מסוג הצדיקים של קו השמאל, במושגים של הקבלה, של מידת הדין, חסרים רחמנות.
רשעים.
מה?
רשעים.
רשעים זה כבר קשובם, זה כבר קצת מגזם. תפסים מה שאני רוצה להסביר. מה? לא, לכן אמרתי לפי, דווקא אתם מוצאים אותם בימין, בימין הדתי. זאת אומרת, איזה מין כוח מוסרי, אבל לפי השכל, ולכן ההתנהגות שלהם היא יותר לפי מינת הדין, מחסרים רחמנות. אי אפשר להסביר במילים יותר פשוטות, כמובן. צדיק כזה שהורס את כל העולם. תפס מידת הדין וידע שיש מידת הרחמים, אבל מה שתפס זה מידת הדין. אולי אפשר לומר שצדיקים כאלו התחילו בעיגולים ולא יצאו מזה. מבינים למה אני רומז, כן? טוב.
אני רוצה לשאול שאלה מהפתח הפסיכולוגי. אפשר שיש אנשים אתיים שכוונתם גם לא רק תפיסה אתית, גם בפועל, בכל העולם הלא תורני, יש אנשים אתיים מוסריים שרוצים גם להקשיב את זה, שזה מחייב אותם. שאין להם רק תפיסות תיאורטיות.
ברור.
אבל יש מרחק בין הרצון שלהם והאפשרות. זאת אומרת, יש את זה
מכיוון,
פסיכולוג.
מכיוון.
האם זה דומה או זה
דבר? כן, זה אותו נושא. ממה שאמרנו מיד מקודם. מכיוון שלא נותנים לעצמם את המידות של היושר, תופסים רק המידות של העיגולים, ולכן אין להם אפשרות. זאת אומרת, לפי הרוב הם אנשי לגליות, חוקיות מוסרית. זה מה שאני רמזתי. לאו דווקא אצל הדתיים, דווקא אצל החילונים יש הרבה צדיקים במרכאות, צריך לומר חסידים עם המילה לא הייתה לוקח או מפנות חסידית, כן? אבל מבחינים בזה המוסריות שלהם היא דרך לגליות נוראה. זה חסר רחמנות אמיתית. מכיוון שיוצאים מנקודת מוצא, מוצא של המוסרי, המוסר השכלי, קודם כל. ויש מדרגות ומדרגות, כן? כל בריאה היא עולם בפני עצמה, יש, אני לא יודע למי את מתכוונת, אסור לכוון למישהו מיוחד, אבל יש כל המדרגות, יש כל הגוונים, אבל לרוב, ואני מתייחס להיסטוריה של הפילוסופים של המוסר בתרבות המערבית של המאה הקודמת, כן? לרוב הם אנשים של חוקיות לגלית במוסר, שזה נקרא אתיקה, כן? ומה שחסר זה הלכה למעשה, את ההתנדבות של הרחמנות האלה. כן? אני לא יודע, הצלחתי להזיד לרגיל. זה העניין.
זה? להתענג לשם, כפי שהיובה
בהתחלה ובקריאת השירים
בהקדמה.
לפי המושגים של הרב פה, מה שחסר זה היחס לכבוד השכינה. מי ששם סדר הטבע במקום השכינה, אז נופל בחזה, אפילו אם יש לו רצון טוב במובן הפשוט. יש גמרא ידועה מאוד במסכת ברכות על הפסוק ריגזו ועל תחתהו, אמרו ביבבכם על משכבכם ודומו סלע. מי שיש לו רצון טוב וחסר לו ידיעת מידות התורה, אז הוא נחשב. ריגזו ועל תחתהו, לעולם ירגיז אדם ליצר טוב כנגד יצר הרע, זה רצון טוב, כן? ואם לאו, נצחו מוטב, אם לאו יעסור בתורה. היה לו רצון טוב. ומה חסר לו? לא האתיקה הפילוסופית, כן? אלא דווקא תורת המידות. כן? וזה קשור לעניין. סליחה?
אמת.
מה, בהתחלה?
קוראים
לזה גם אמת? כן, המוסר האמיתי, נאמר, תורת אמת. כמובן, יש נטייה לחסד קצת יתרה, וזה נקרא רחמים. כל עוד אין היתרון של חסד על דין, זה נקרא רחמים. כל עוד אין דין, זה לא נקרא אמת, כן? אבל כל עוד אין יתרון של חסד, זה לא נקרא רחמים. זה נקרא.
נראה לומר
שהבא מהדין
נתחיל
מהגיל. לא, לא, לא. זה
בונן בטבע.
לא, לא, מי אמר את זה?
זה נראה ככה, הרמב״ם אומר,
מתבונן בטבע, לא, אני לא זוכר את המקור הזה. אחר כך יש לנו לימוד של הרמב״ם, שיש שני דרכים, דרך הטבע או דרך התורה, כן? אבל לפי המדרש, התבונן בעצמו, הוא גילה את עצמו כבריאה. זה עניין של קו היוצר, לא של הטבע. כן? ואחר כך הוא הבין את זה בטבע. אז צריכים לתקן את זה, כן? אברהם הכיר את בוראו. איך הכיר את בוראו? מכיוון שהכיר את עצמו כבריאה. אז בתור הכרת עצמו כבריאה הכיר את בוראו. שיש לו בורא מי. כן? ומינו אלוקי אברהם. והיינו פנים של מידת החסד. זה מה שהכיר. זה בוראו שלו. כן? כמובן? אז דווקא זה תיקון של קו היושר מתחיל באברהם. נוח היה עוד באימילי. אבל אברהם מתחיל בקרוב. נוח גילה את סדר המוסרי שבטבע. תראו בבעל הטורים, את האלוקים התהלך נוח, ספק פירות, חכם. אתיקה. תפסתם את זה. והוא היה חכם בספק פירות, מבחינת אחוריים.
אבל כאשר חוזר אברהם לעקדה, אז מה שאומר, שמשחר למד בבין ראשו של...
שם ועבר.
מה לענייננו, מה זה קשור? זאת אומרת, האם שמה, כמו שאמרנו קודם, אברהם ראה את המקום מרחוק, יצחק
התקרב,
יעקב העבדה במקום, אז מה המעבדה של יצחק כאן? שלמד אצל בתי תמונות משם בעבר, שמבחינתי הוא למד קו היושר.
טוב. אין לי תשובה מספיקת מיד, רק מה שבא לי, שמכל מקום אומרים את זה על כל האבות, ובעיקר אחר ליוסף, כן? שלמד אצל יעקב אבינו מה שלמד מקסם ועבר. כן. לפי דעתי זה המימרה הידועה, קדמה דרך ארץ לתורה. ולכן אני נוטה לומר, אין לי מקור לזה עוד, כן? אני נוטה לומר שלמדו את הדרך ארץ דרך הטבע, ואז רק האבות הגיעו למדרגה של היש. דרך ארץ קדמה לתורה, זה אולי מה שאומר פה הרב, את החוש של קו היושר בעיגולים, דרך ארץ. מוצאים את זה גבי אברהם אבינו, מוצאים את זה גבי משה רבנו. אברהם אבינו יצא מהשולשלת של דורות מאדם הראשון דרך נוח, שאיפה הדרך עץ התליח. אז מתחיל העידן של תורה. וגבי משה יש פסוק פשוט מאוד. ומשה עלה אל האלוקים, ויתחר אליו השם מראשו. מכיוון שמשה הגיע עד המדרגה של אלוקים, אז השם קרא לו. זה מובן. ולכן כל העניין שמסביר המהר"ל, שאח סיני נקרא הר אלוקים, משה נקרא איש האלוקים, ולכן זכה למדרגה של גילוי השם, ואני רכתיך בשם, פשוטו כמשמע. זאת אומרת, קרה אצל יתרו מה שכבר קרה אצל אברהם. וזאת אחת מהסיבות שכשברחנו ממצרים, משה רבנו הלך אצל יתרו. שמה זה כבר נקרא ככה, לפי המפרשים, הר האלוקים. ולכן שמה התורה נתגלתה. תורת השם נתגלתה דווקא בהר האלוקים. צריך להגיע קודם כל לאותה מדרגה של ההתגלות האלה דרך הטבע כדי, אבל זה לא התשובה שלי, התשובה שלי קצת אחרת. רק מי שיש בכוחו את הסגולה של קו הישר, מגלה בטבע את הקו התמון בעיגולים. זה מובן?
מה מעמדו של אדם הראשון?
טוב, זה שורש השורשים, זה התחלה של כל ההתחלות. אנחנו לא רגילים, זו שאלה טובה. לא רגילים לדבר על מה שקדם האבות, כן? רק ברמיזה. וזה מובן, כי זה שייך לספירות הכי העליונות. הנסתרות לשם והנובלות לנו לבננו, אבל אולי פה יש איזה דיוק, לנו לבננו. זה תולדות מאברהם והלאה, כן?
בקשר למושג השכינה, מדברת על זה למושג בבינה. אז עכשיו אם השכינה היא מקור הקו האלושי, וכיצד יכול להיות ש...
לא אמרתי שהשכינה היא מקור של קו היושר. השכינה היא אחד מהשלבים של התגלות של קו היושר. לא אמרתי את זה כבר. טוב, נגיע לזה אחר כך, אבל תשאל את השם אחר.
כן, אבל המושג הבינה הוא קשור באלוקים, מעט הטבע, הקו
היושר. מי אמר את זה?
שמעתי...
אתה טוב, לא צריך לומר. אבל זה, איך אומרים, זה סיפר אחר לגמרי. אני לא שמחתי, אז אני לא יודע איך לסגור את זה. אבל רק תשמע את המשך ההסבר, ואחר כך, אם השאלה נשארת, ומכל מקום אני מדייק, מדובר בעולם הבינה של קו היושר, לא הבינה של העיגולים, מכל מקום. טוב, נראה אחר כך, כן?
לא יודעת, נבנתי
נכון, אתה רוצה להגיד שבחוקי הטבע יש יותר. כן, לא סתם בחוקי הטבע, בתוך חוקי הטבע, אפילו בבחינת סתום, כמוס, נסתר, יש הכוח של קו היושב של לוחם נגד החוקיות של הטבע וסוף סוף יכריע אותה. אבל זה תלוי בזכות האדם ולמודה. לא, לא, המושג אור ישר, אור ישר או חוזר, זה מושג אחר לגמרי. קו היושר נלמד עוד, עוד, עוד בהקדמה. לא הגענו להקדמה. זה מושג אחר לגמרי. אז גומרים את הפרק. רק יענו למומנט חשוב מאוד, שנדיבות ויושר הם ממלאים את כל חללם. טוב, דבר בעיתו מה טוב, זה מה שאנחנו נלמד בפרשת השבוע, כן? מכל אשר ידבנו ליבו, אם אין נדיבות לב, אין שום ערך מוסר, מוסר. אפילו שזה מוסרי לפי האתיקה. נדבה, אף על פי שזה בלי נדיבות לב, מקבלים את הנדבה, והוא נקרא צדיק גמור לפי הגמרא בבבא בתרא, כן? נתן מעות כדי שבנו יתחפה, הוא נקרא צדיק גמור. אבל זה לא המוסר החי של היושר. זה מובן? ולכן, זה מתחיל בפרשת תרועה, מעת כל איש אשר דבנו ליבו. וסוף סוף מגיעים למשהו פשוט מאוד. כן, צריך הרבה שכל כדי לדעת את תורת המידות, אבל המידות עצמם שורשם ברצון ולא בסוף, למר למסך. זה מובן, כן? זה כוח אחר שנקרא לפי מושגים של הרב, החופש המוחלט, שהיא החופש החיים. תופסים את זה עמוק מאוד. החיים בשורשם הם חופש. הטבע בשורשו הוא חוקיות. וזה שני כותבים נכונים. מה? כתבים, כן. בקוף, לא בקוף. זה תורה של כתבים.
כן? הגדוי של כל איש אשר ידבנו ליבו, והתגדות לכאורה יותר גדולה של ההכרח שהייתי עושה. ששם זה מבחינת נסיבת אוסטר וגדול הנסיבים.
שם, אני לא יודע אם בתחומה אין מצווה ועוצה. אבל המצווה העיקרי הוא משה רבנו. כך מתחילה הפרשה. דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה. ולכן, כרגיל היה צריך לומר, הפסוק היה צריך לומר, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, קחו לי תרומה. כן? אבל הצו הוא על משה רבנו. אתה תסתדר, אבל התוצאה צריכה להיות שאחר כך תגיד להם מה שתגיד להם, אבל שיקחו לי תרומה. בבחינת נדיבות לב. לכן, לפי דעתי, זה יותר גרוע, כי כתיסה זה אחרי החטא, ותרומה זה לפני. זה מובן? ואולי כפרנטזה, איך אומרים את זה? סגריים, נכון. פעם הסתתפתי בכנסת שליחים, על נושא חינוך השליחים, איך צריך לחנך שליחים. אז אמרתי להם שאין תורת שליחים דבר כזה. והבאתי את הפסוק לדוגמה. אם אתה משה רבנו, אז תסתדר, אתה יודע איך לעשות, רק התוצאה תהיה ויקחו לי תרומה. אז הסברתי להם שעוד פסוק אחר, באותה צורה, דבר אל בני ישראל וישאו. אז זה לשליחים של העלייה, וזה לשליחים של המגלית. וכל אחד גופר את התוצאה. כן. הייתה עוד שאלה? כן. יפה. אבל זה דרש. זה דרוש, דרוש. אם אני זוכר, הגמרא אומרת, גדול מצווה ועושה, מי? אינו מצווה ועושה, לא מי שאינו, ממי, לא, לא ממי, כן, כתוב ממי שאינו. פעם למדתי איזה חידוש, שמחתי איזה חידוש אחר, הגדולה של מצווה ועושה באה מי שאינו מצווה ועושה. ואתה מדייק מעצמו. טוב, זה דרש.
גדול
המצווה ועושה
שמתפעל ממי שמתפעל ועושה שם להבין. הגדולה שלהם בעין פשע, והבין כן את כל הדבר כולה, גם כמי שאינו מצווה ועושה.
טוב. אבל יש יש מדרגות. פה מגיעים למדרגה שנקראת גדולה, כן? שהיא מדרגתו של אברהם אבינו, חסד, כן? אבל יש עוד מדרגות. למעלה מהגדלות של מסובב ועושה, יש הרוממות, כן? ויש בגרות הרב לימוד לא קל וארוך על חסידי אומות העולם וחכמי אומות העולם. וחכמי אומות העולם הם יותר מחסידי אומות העולם הוא איפה. אבל אין לי את זה בזיכרון, אבל אפשר להתייחס בזה. אני חושב שזה חלק שלישי. מכיוון שצדיק זה גבי איזה תורה, איזה שולחן ערוך. חסיד זה דווקא למעלה מזה. במדרגות הקדושה חסיד זה יותר למעלה מצדיק. זאת אומרת, אפשר לומר את זה ככה, שצדיק שהוא בנדיבות לב, הוא כבר נקרא חסיד, וזה פרק בשמונה פרקים, כן? מי גדול, מושל ביצרו, הוא או חסיד המעולה, כך אומר הרמב״ם, כן? אז סוף סוף יש כל הדעות שמה באותו פרק, אבל צדיק זה גבי איזה מין קודקוס של מעשים, אז הוא פעל, עשה בצדק, נקרא צדיק, הכוונה שלו זה עניין אחר. אבל אם יש גם כוונה טובה, נקרא חסיד. מכיוון שזו ההגדרה שאני מצאתי אצל הרב נחמן, בניקוד האמרים, לא זוכר את המקור, אבל אני כמעט משוכנע ולמדתי אצלו, שמי שרוצה מעצמו מה שהתורה רוצה, נקרא חסיד. הוא רוצה מעצמו מה שהתורה רוצה. צדיק סתם, אפילו שהוא לא רוצה את זה, הוא משתעבד לתורה והוא מציית למה שאומרת התורה, אבל זה כואב לו. סוף סוף זה נקרא צדיק ורר לו. צדיק ורר לו להיות צדיק. אבל כל זאת נקרא צדיק. אבל מי שצדיק וקטור לו, אז זה נקרא כבר חסיד. אפשר להבין את זה כאן. זה מדרגות מדרגות. צדיק זה לפי המעשים. חסיד זה כבר לפי הרצון. מה? לכן אין מושג צדיקים אצל אומות העולם, מכיוון שאין להם שולחן ערוך. אף על פי שיש להם שבעה מצוות בני נוח, כן? אבל סוף סוף המצווה היה משה רבנו. כך אומרת הגמרא, כן?
כך אומר הרמב"ם,
כדי שיעשו
את זה בגלל שהשם
חיווה בסיני, כן. מה? טוב, זה שייך למשפחה כבר. היא לא הייתה גויה, היא הייתה בת שם. טוב, וזה בצדקת מן המקרא שאני. אז נגמור את הפרק. אשרי איש אשר לא עזב את עצמו בידי הסביבה המפליאה ועיניו פיקוחות לחזות בנועם השם, קו היושר, נועם השם, המתגלה בעולמים היפים, המתארים, לא, המתחיים לעיני רוח טהורים, יחידי סביבה. אז מכיוון שהגענו כבר לשעה, אני מציע ככה. תחזיקו בדפים, כן? ובפעם הבאה, בעוד שבוע, אז נתחיל בהקדמות שצריך להתחיל בהן ולא הספקנו, ונמשיך בקטע השני. תכינו אותו, כן? אז נתראה, טוב, לדוברי צרפתית, אני מזכיר שביום רביעי, ביום רביעי, אחרי פרשת השבוע, יש לנו הרצאה של פרופסור אסיס, כך אומרים, אסיס, כן? יום טוב עשית, כן. על היהדות בספרד בימי הביניים, בתשע. טוב.